הבוי שלי הובחן באוטיזם לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם הורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת.
היום דיברתי עם שרון קליף חסון, אמא של יובל, ליאם ואמה, בת זוג של אמיר ומקימת הבית להורות מיוחדת. את שרון הכרתי במקרה כשהיא עשתה לייק לעמוד של הפודקאסט בפייסבוק. נכנסתי לפרופיל המסקרן שלה שנקרא הבית להורות מיוחדת. וככה השם היה נראה לי מוכר, ואז נזכרתי שלא מזמן התפרסמה כתבה בערוץ 2 שבו שרון ויובל סיפרו על האוטיזם של יובל ואיך הוא מתמודד. והיה משהו ביובל שממש נכנסתי ללב. וברגע שעשיתי את החיבור, ידעתי שאני חייבת לדבר איתה. ואני מאוד שמחה שעשיתי את זה. שרון נוגעת בהרבה נושאים מאוד חשובים. אחד מהם, נושא מאוד בוער, הוא שילוב. איך עושים שילוב נכון? מתי השילוב הוא נכון? איזה משאבים עוזרים ותורמים לכך שהשילוב יהיה יותר מדויק לכל ילד? איך מתוך החוויה של עיבוד עצמי היא מצאה והתחברה לעצמה, לאימא שהיא הכי רוצה להיות, ובסופו של דבר למה שהיא הכי רוצה לעשות בחיים. אז אני מאוד נתרמתי מהשיחה עם שרון, ואני מקווה שגם אתם, מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם שרון.
היי שרון!
היי, בוקר טוב.
בוקר אור, מה נשמע?
מצוין.
אחלה. טוב, אני אציג אותך. שרון היא אמא של יובל, ליאם ואמה. היא מנחת קבוצות להורים לילדים לצרכים מיוחדים, מטפלת רגשית, CBT להורים לצרכים מיוחדים, וגם מייסדת הבית להורות מיוחדת, שעוד נדבר עליו רבות. אז ברוכה הבאה לקפה קשת.
מיזם מדהים, אני חייבת להודות. באמת, מדהים.
תודה רבה רבה. אני התחלתי עם שרון, אני מודה, פניתי אליה ושאלתי אותה אם היא תסכים לבוא ולספר את הסיפור שלהם, שהוא עוד לא כל כך ידוע לי, אבל היה משהו במשפחה הזאת שתפס אותי. אני רוצה להחזיר אותך אחורה, לימים שלפני ההורות.
יש דבר כזה? מי זוכר? תראי, בתור זוג היינו מבלים המון, כלומר המון בטיולים בחול, כל החופשות של החגים, תמיד היינו בורחים מהארץ. לא היינו רוצים להתעסק פה במי אוכל, איפה, למה ומי מבשל, אז היינו בורחים המון לחול. והיה נורא כיף, חיינו את החיים הטובים. שבגיל 30 אמרנו, אוקיי, די, מספיק מה שנקרא, נמשיך את זה אחר כך עם הילדים, ותמיד היה לנו חלומות כאלה על רילוקיישן, ושניקח את הילדים, ונטייל בעולם, המון המון חלומות כאלה. תמיד אמרתי לאמיר, אם יש רילוקיישן, אל תודיע לי לאן, לא מעניין אותי כלום, רק תגיד לי באיזה גייט לחכות. אני אפילו לא מתוודה לו לוקחת כזה. גם עם הילדים. זה היה ברור לי שאנחנו נהיה כאלה ספונטנים, ואז באו הילדים. כן, זה נשאר בגדר חלום. אני כן יכולה להגיד שלאורך השנים אנחנו כן הצלחנו לעשות הרבה מאוד התאמות כדי לחזור לחלק מהחלומות שלנו ולהעז לטייל בחול עם הילדים. זה משהו שאני יכולה לומר שלא האמנתי שזה יהיה פעם יקרה. אבל לאט לאט. אז זהו, זה ככה זוג שעושה כיף חיים. מביא ילדים לעולם מבחירה רציונלית שאומר, אוקיי, השעון מתקתק, יאללה עבודה. ואז הגיע ליאם, לידה מאוד מורכבת, לא פשוטה, דיכאון אחרי לידה. וחודש אחרי לידה אני מגלה שאני, זאת אומרת לא גיליתי את זה, אבל חודש אחרי הלידה נכנסתי להיריון עם יובל. הריון שהיה ספונטני, לא צפוי, ורק בגיל, זאת אומרת כשחצי שנה אחרי כבר אנחנו מתחילת ההיריון, גיליתי שאני בהיריון. זאת הייתה תקופה מאוד מורכבת, כי למעשה לא הייתה לי בחירה אפילו אם להביא את ההיריון הזה או לא, אלא פשוט זה היה נוכח, לא היה אפשר חס ושלום להיפטר מזה. כלומר, זה היה כאן ועכשיו.
שלושה חודשים לפני הלידה, את מגלה שאת בהיריון.
כן, כן. ועם תינוק בבית.
ועם תינוק בבית, כן.
תינוק בבית, כן. ואני רק מזכירה, דיכאון אחרי לידה. כי זה באמת משהו שהוא מאוד מהותי לחוויה שלי כהורה רגע, שמראש נכנסתי להורות שהייתה עבורי מאוד מורכבת. ליאם בגיל חצי שנה, התחילו לו בעיות אוזניים מאוד קשות. טסנו לארצות הברית, לאחותי לבקר אותה, היא הייתה גרה שם. ופשוט היה ילד חולה, מגיל חצי שנה ילד שחולה 24 שעות, ועובר ניתוחים, ומקבל המון אנטיביוטיקה, ועושה כל מיני טיפולים בדיקור, וכל זה אני מחזיקה במשרה מלאה בהייטק, ומגיע עוד תינוק הביתה, והתינוק השני, יפה תואר ככל שיהיה, לא מתפקד כמו תינוק רגיל שהכרנו. כלומר, ליאם נולד כתינוק מאוד פעלתן, מאוד מהיר, מאוד מגיב, מאוד חייכן, הלך נורא מוקדם, זחל, עשה את כל שלבי ההתפתחות הרגילים, מה שנקרא, לפי הספר, מאוד מוקדם. גם לדבר, הוא דיבר בגיל מאוד מוקדם. ואז הגיע יובל, שמבחינתנו היה שק תפוח אדמה. זאת אומרת, ממש לא הגיב לשום דבר, כל ההתפתחות הפיזיולוגית שלו לא קרתה בכלל, כלומר, לשים אותו על הבטן, זה היה בלתי אפשרי. הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה.
הוא היה צורח?
הוא היה צורח במצבי קיצון של רעב או עייפות. עכשיו, לא קלטתי שזאת הסיבה שהוא בוכה, לקח לי זמן להבין שזה הטריגר. והייתי בבית לבד, ואני זוכרת שהייתי סוגרת את החלונות, פשוט מהפחד, שלא יגיעו מהרווחה, כי איזה קול יש לילד הזה שהוא מוציא. כי בכל שאר הזמן הוא היה שקט מאוד מאוד מאוד.
אז זאת אומרת, זה, או שהוא היה נורא נורא שקט, או שהוא פשוט היה צווח.
כן, צווח ברמות, כן, כן. ממש, זה היה קצוות מאוד מנוגדים, ואני גם לא יכולתי להכיל את זה. כי אני בעצמי חייתי בתוך המנעד הזה, שלא הבנתי מה אני עושה לו בסדר. כלומר, המון מקום של האשמה עצמית, וחוסר הבנה רגע. ובגיל חצי שנה הגענו למכון התפתחות הילד, כי חששנו מזה שהוא לא מראה סימני זחילה, ולא בכלל שום דבר פיזיולוגי. אז אמרו לנו, תקשיבו, אתם הורים חרדתיים, הוא יכול לא לסחול, זה בסדר, יש תינוקות שמדלגים על השלבים האלה, תחזרו שנה הבאה. ואז בגיל שנה וחודש חזרנו, כי הוא לא הלך, הוא לא הראה סימני הליכה. ואז שוב אמרו לנו, תקשיבו, הכל בסדר, הוא יכול עד גיל שנה וחצי ללכת, אם בשנה וחצי הוא לא ילך, תחזרו. והוא ביום של שנה וחצי בערך הלך. אז מה שנקרא, עבד לנו הקייס. ועדיין היו המון דברים שלא קרו.
איך הוא היה, נגיד, מבחינה תקשורתית בשלב הזה?
תראי, הוא לא מלמל. הוא לא מלמל, הוא לא הראה שום סימנים של דיבור או המון ג'סטות. המון היה בשקט, פשוט המון היה בשקט. המצב הפיזיולוגי היה כזה שהוא פשוט היה מהילדים האלה, השקטים שלא מרגישים אותם. שמאוד בקלות בגן נניח, הם הולכים לאיבוד, אתה לא שם לב אליהם בכלל. וזה היה מאוד מסוכן, כי כל פעם שהייתי באה לגננת ואומרת לה, רגע, משהו לא בסדר, אז היית אומרת, לא, הוא פשוט זה האופי שלו, הוא פשוט כזה, כאילו, את רגילה לליאם, אז בגלל זה את משווה. ותמיד היה את הסיפורים מאחורי זה של כולם, של זאת אני.
כל הזמן ברקע יש את ליאם, שהם כמעט בני אותו גיל, שהוא מתפתח נורא מהר, ו...
כן, ויובל ממשיך לדגור על הביצים, מה שנקרא, וזה פחד אלוהים. תקשיבי, זה פחד אלוהים לחוות את הפער הזה ולהבין שמשהו לא בסדר, ואף אחד לא חושב כמוני. הגננת, בסדר? הגננת, היא מלווה אותו כל היום, חושבת שהכל בסדר. ואני מסתובבת עם התחושה הזאת ועם הלבטים האלה בכל רם, תקופה מאוד ארוכה. עד שיום אחד תפסה אותי הגננת של הבוגרים. אמרה לי, תקשיבי רגע, אני שומעת אותך כל הזמן, ושאלתי חברה שלי, שהיא כבר 10 שנים בהתפתחות הילד עובדת שם, ובאופן אנונימי. והיא אמרה לי שחבל על כל רגע שאת מחכה. ואני הרגשתי שסוף סוף מישהו יודע מה אני עוברת. ואז אמרתי, תביא לי מהר את הטלפון שלה. התקשרתי אליה, היא לא הייתה מוכנה לדבר, היא אמרה לי, אני באה לגן לתצפית. אני רוצה נקי לראות על מה מדובר. היא הגיעה לשעתיים, אחרי שעתיים היא אמרה לי, תקשיבי, רוצי לאבחון. אל תחכי דקה, תהפכי שולחן אם צריך. וזה מה שעשינו. הגענו, אמרנו להם, מפה, אנחנו לא יוצאים בלי שכל הסוללת רופאים רואה אותו, כי משהו לא תקין. ותוך חודש היה לנו אבחון ביד של פידי דינוס, בזמנו קראו לזה, על ספקטרום, על הרצף האוטיסטי.
בין כמה הוא היה?
התחלנו שנתיים למעשה. בשנתיים, באוקטובר, כן. וזה היה תקופה מאוד מורכבת, כי הגענו עם ידיעה שמשהו לא בסדר, לא האמנתי שבסוף התשובה תהיה באמת, שרון תקשיבי, משהו לא בסדר. כלומר, זה היה מצד אחד רצון של, טוב, יאללה, תגידו לאמיר שהוא סתם מקשקש בקומקום, כי הכל בסדר, כזה, כי אמיר היה ברור לו שמשהו לא תקין. אמיר בעלי, והוא בעצם גם חשב שזה משהו שקשור לאוטיזם, ואני אמרתי, נו, תגידו לו שהוא טועה, כזה, והוא ממש לא טעה בסוף. וכשכבר הגעתי לאבחון, הייתי בחודש 60 עם אמא, שזה גם היה הריון לא מתוכנן, ספונטני, ובעודי קמה מהכיסא ואומרת, אוקיי, טוב, שנתיים מרביצה בו טיפולים, מתפטרת מהעבודה, יוצא מזה, נכון? הם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מאיזה ירח, הושיבו אותי על הכיסא שוב ואמרו לי, תקשיבי רגע, זה מלידה ועד מוות. את לא הבנת, את לא הולכת להתפטר, את הולכת לעבוד קשה, את צריכה את הכסף, את צריכה עזרה, את לא יכולה לבד. יצאנו מהדלת, היא רשמה לי את זה ממש על המכתב, ועד היום יש לי את זה, מלידה ועד מוות. ולא יוצא מזה גם, מבחינתה לא יוצא מזה. כלומר, אין בכלל אופציות. יצאנו משם בהלם טוטלי. אני 3 ימים לא דיברתי, פשוט לא דיברתי, נעלם לי הכל, לא סיפרתי לאף אחד, לא יכולתי. אני זוכרת שאבא שלי, הם ידעו שאני הולכת לפגישה הסופית, הוא הגיע אליי לעבודה אחרי יומיים, באמדוקס, ובחיים אבא שלי לא ידע איפה אני עובדת אפילו, והוא אמר לי, אני יכול רגע אותך לקפה למטה? שביתי בשוק שהוא בא, אמרתי, אוקיי, ואז הוא הביא לי על הספסל לעיתון, הייתה כתבה שם, אני לא זוכרת מה זה היה, כאילו מספר האבחונים עולה, ואז הוא אמר לי, את יודעת, אם זה, הכל בסדר, זה עדיין יובל, זה אותו יובל מבחינתנו, אנחנו אוהבים אותו באותה מידה, זה לא משנה לנו כלום.
וואו.
ואני התחלתי לפקות, אמרתי לו, איך ידעת? כאילו, איך הבנת? ואבא שלי רק פרימיטיבי בן 70, זה לא איזה בחור צעיר כזה שמבין, את יודעת, ובתוך לב העניינים. אמר לי, כי היית בפגישה ולא התקשר, זה לא אופייני לך. זה היה ברור שמשהו לא בסדר, שמשהו שם קרה. אמרתי לו, איך אני אספר לאימא? אמר לי, לא צריך, אני כבר סיפרתי. הכל בסדר. ואז לאחיות שלי לקח לי עוד זמן, ולאחות הגדולה ביותר שלי, שהיא הכי קשורה ליובל, היא קיבלה אותו בלידה אליה. לקח לי 3 חודשים, כי היא טיפלה ביובל הכי הרבה. היא הייתה ממש כמו אמא שנייה שלו, כי אני הייתי בדיכאון מאוד קשה. ויום אחד היא באה לקלח אותו פה, היא הייתה מגיעה מקריית אונו עד לפה, 17:00, לעזור לי בלקלח אותם, לעזור לי לבשל להם משהו וללכת הביתה, בשיא הפקקים. ואז באמבטיה אמרתי לה, את יודעת, התחלתי לפקות, אמרתי לה, את יודעת, קיבלנו את האבחון של יובל. אז ראיתי שהיא גם מתחילה לפקות, היא אמרה לי, אני יודעת, מה חשבת שאני לא אבין? מה חשבת שאני לא יודע? אמרתי, אני נורא מתביישת שלא סיפרתי לך. אמרה לי, זה בסדר, זה ברור. ומשם התחיל בעצם מסע של למצוא לו מסגרת מתאימה. כי לא היה מקום בעלות אפים בכלל בארץ, בשום מקום. ניסינו להילחם מאוד, נעזרנו בבית לורן, וזה לא עזר. והמשימה של החיים שלי בשלב הזה הייתה לייצר לו גן תקשורת, בתוך הגן הפרטי שלו. ביקשתי את רשותה של הגננת והיא לשמחתי הסכימה. שכרנו לו סייעת פרטית על חשבוננו, פיזיותרפיסטית, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת. ולמעשה הטיפולים הדיאדיים היו עם ליאם, למזלנו, כי הוא היה בגן, כי אי אפשר היה עם ילדים אחרים. וככה היה, היה לו גן תקשורת כל היום, ואחרי צהריים הם היו מסיימים ומגיעים הביתה לעבוד איתו. ישיבות צוותים אחת לשבועיים כדי לבנות מטרות חדשות. וככה שנה שלמה החזקנו תהליך מאוד אינטגרטיבי ומורכב מאוד. ואחר כך הוא עבר לגן תקשורת 2 שנים. פה בכפר סבא.
שבאמת וכל זה כשאת עובדת במשרה מלאה וכבר יש לך עוד תינוקת.
כן, ואני עם 3 קטנים. אחד חולה, מזכירה לך ליאם חולה. ליאם ילד לקוי שמיעה. רצה איתו בין בדיקות לטיפולים, לאנטיביוטיקה, להומופתיה, לדיקור, כי שמשהו יעזור, כדי שנוכל לישון בלילה. ואני זוכרת שבכל התקופה הזאת, הדבר שהכי הייתי זקוקה לו זה שמישהו, מישהו ישמע אותי, מישהו ינגב לי את הדמעות, כי בעלי לא היה שם כדי לעשות את זה, הוא בעצמו היה מנותק רגשית, ופשוט ברח לעבודה. זאת הייתה הדרך להתמודד. ואני עם 3 קטנים, מתחת לגיל 3.5. עבודה, עבודה, עבודה. היו ימים שהייתי מגיעה עם מכנסיים הפוכות לעבודה. ובמעלית מישהו אומר לי, ממי, תקשיבי, בשירותים לכי תחליפי, המכנס הפוך. אנשים שלא היו מכירים אותי בכלל, אני זוכרת שיום אחד מישהי שהייתה מטפלת רגשית שלי לפני הלידה, פגשה אותי, קניתי פלאפל, והיא ראתה אותי, והיא אומרת לי, מה קורה? אמרתי לה, הכל בסדר, אמרתי לי, שום דבר לא בסדר אצלך. אני רואה אותך כמו שאת, מחר את אצלי בקליניקה. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יכולה לשלם על זה, אין לי מצב. אמרה לי, זה בכלל לא כסף, את תבואי. אמרתי לה, אני לא יכולה לשלם על זה ואני לא אבוא בלי תשלום, אין מצב בעולם. אמרה לי, תקשיבי, עולה לי הקליניקה 40 שקלים לשעה. תשלמי את זה. מעבר לזה, מחר את מגיעה. וזה הציל אותי. כי היא ליוותה אותי כל השנים האלה ונתנה לי כל כך הרבה עוגנים ועזרה רגשית. ואני זוכרת שניסינו להגיע לקבוצות של ילדים נורמטיביים, לקבוצות של אדלר. אפילו זה היה בזמנו כשאמיר נסכים להגיע. ליאם אז היה בין 3.5 אני חושבת, משהו כזה. ואני זוכרת שהתיישבתי בקבוצה וכל אחד מכיר, מציג את עצמו, איך קוראים לו, מי הוא. ואני זוכרת שכשהגיע אליי, אז אני התחלתי לפקוד ואמרתי שלום, קוראים לי שרון ואני 3.5 שנים לא ישנתי. והתחלתי לפחות, ועכשיו כולם מסביב צוחקים, חושבים שזה כאילו בדיחה, שאני צינית. אבל זאת הייתה האמת. אני לא ידעתי איך קוראים לי. ובית שצריך לנהל, לתפקד, כלומר, בעלי גם היה עובד הייטק, אז הוא נסע המון לחול, לסין, להונג קונג, כל פעם שבועיים, כלומר, כל המשפחה שלי סביב הטרפת הזאת איתי, כדי להחזיק את הדבר הזה איכשהו. ואני לא מוותרת על שום טיפול, ואני לא מוותרת על שום דבר, כי אין זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן. כל הזמן בראש שלי, השעון מתקתק. יובל צריך לקבל את מה שהוא צריך לקבל. זאת אומרת, סליאם זה רפואי, סבבה, זה לא פוגע לו בשום דבר אחר כרגע, אז הוא בעדיפות שנייה, אבל יובל כרגע, הוא בעדיפות ראשונה, זאת אומרת, אין פה, וזה 12,000 שקל בחודש שיוצאים רק עליו, רק עליו, והמון ביקורת מבעלים, מאנשים מסביב, על כמה כסף אתם מוצאים, זה לא נורמלי, לא כל צריך, תרפי קצת, תורידי את הרגל מהגז, כלומר המון המון קולות שבעצם סותרים את המרדף הפנימי שאני חוויתי בתוכי. וזה יש לזה, זה גובה מחיר מאוד מאוד גדול בנפש. המון מקום של ביקורת עצמית, של מה אני עושה, אם אני עושה טוב, אם אני לא עושה טוב, איך אני עושה. אם המטפל הזה מתאים, המטפל הזה לא מתאים, כמה אני רצה, לא הייתה לי אפשרות אפילו להיות חולה, בשום צורה. כלומר, לי לא הייתה אפשרות רגע לצוף, והמזל שלי הגדול היה שאמדוקס שימש לי חממה מאוד משמעותית בזמן הזה. כלומר, המטריה שהחזיקה אותי בזמן הזה, זה היה, זה אני הייתי, אם יהודים, אני הייתי מגיעה למשרד, שנים, מנגב את הדמעות למטה, בחנייה, מנגב את הכל עולה, נכנסת למשרד בוכה, נרגעת אחרי שעה ומתחילה לעבוד. ובעבודה היה לי משימות של יובל, משימות של בית, ומשימות של העבודה. ואיך שהייתי מג'נגלת את הכל תוך כדי יוצאת לפגישה, חוזרת, יוצאת לוועדה, חוזרת, יוצאת. כאילו הם סמכו עליי למזלי, שאני אוכל לעמוד בהכל, ועמדתי בהכל. רק שבפנים חוויתי פער מטורף של מי אני, ומה אני עושה, ואיך כל התארים שלי, היה לי שתי תארים בזמנו. איך הגעתי למצב שיש לי תואר בייעוץ ופיתוח ארגוני, שזה היה הכניעה של החיים שלי, ואני לא עושה כלום עם זה, כלום. אני רובוט. כאילו איך יכול להיות? זאת לא שרון. ומתי שרון תגיח לעולם? זאת אומרת, איפה שרון? היא איננה.
איך אפשר להגיח לעולם? כאילו זה נשמע שאת היית כל כך, כל כך שקועה.
כן, אבל רציתי את שרון. אני רציתי אותי, זאת אומרת, אני לא יכולתי לוותר עליי. בבפנים שלי לא העזתי לחלום שאני אוותר עליי. וזה היה הדיכאון הכי גדול לדעתי בשנים האלה, כי הפער רק הלך והתרחב, כי ככל שיובל נזקק ליותר טיפולים ולמערך יותר מורכב, ואחר כך היינו שנתיים מלווים בגן קשת בתל השומר, שזה היה יום וחצי בשבוע של לנסוע למעשה לטיפולים, להפסיד עבודה, להשלים אותה בשישי שבת ובלילות, כל זה. ובגלל שלא יכולתי, לא הצלחתי מה שנקרא לעצור את הטרפת הזאת, הרכבת, באיזשהו שלב באוגוסט 2015, לקחתי חופש עם הילדים, שבוע אחרון של אוגוסט, הלכנו לקניון, עשינו כיף חיים, וכשחזרנו בחנייה אני פשוט התרסקתי. שברתי את הקרסול בשלוש מקומות, פשוט הכף רגל התנתקה מהרגל, אמבולנס, שתביני ששלושה ילדים איתי, כלומר יובל בן 5.5 בעגלה, אמא בת כלום, שנתיים יושבת, כאילו עומדת לידי, נותנת יד, וליה מצידי מהצד השני בן 6.5, ואני פשוט נופלת בין המכוניות, היה שם שמן ומים, צרחות עד לב השמיים.
אוי ואבוי.
ביקשתי שיזמינו אמבולנס, הזמינו אמבולנס, הגיע, היה צריך לפנות אותי באלונקה למעלה. שני ניתוחים, פלטינות בכל הרגליים, עם ברזלים ו-10 סנטימטר כאלה 10 ברגים יש לי ברגל, עד היום. כיסא גלגלים 2.5 חודשים, קביים 8 חודשים, לא יכולה לקום לשירותים 2.5 חודשים. בתוך הבית שלי לא יכולה לקום לשירותים לבד. וכל זה בשנה שהחלטתי שיובל מתחיל שילוב בגן רגיל, בגן חובה. זאת אומרת, כל התוכניות והערים של איך אני אעשה לו שילוב טוב, ואיך אני אבוא ליום מורים לפני פתיחת שנה, ואני אספר על מה זה אוטיזם, ואיך הספקטרום, ואיזה יופי אני כאימא רוצה לשלב את הילד שלה, אלוהים משבית אותי. עם מה זה וואחד ברקס? הוא אמר לי, גברת, אם עד עכשיו לא שמעת שאת צריכה לעצור, בואי אני אעצור אותך. זה היה סימן כל כך מובהק עבורי, של עכשיו תלמדי לבקש עזרה. אם עד עכשיו לא הבנת את הרמז, אני אתן לך את זה לפנים. ואני זוכרת שכשקמתי מהניתוח הראשון, אני קודם כל בכיתי אם אני אוכל ללכת עוד פעם בחיים שלי. זאת אומרת, זה היה הפחד הכי גדול שלי. וכשאמרו לי שכן, בסופו של דבר, אני זוכרת שאמרתי בלב תודה. תודה לאלוהים שרק בזה זה נגמר. כי אני לא הקשבתי לפניכן. ואני לא הצלחתי לזהות למה אני זקוקה ולהקשיב למה שקורה מסביב. ולמדתי לבקש עזרה. פתאום כל שכנה שהציע סיר אמרתי, בטח, בטח. וכל אחד שהציע משהו, המנהלת שלי הייתה מגיעה לפה בבוקר, עושה לי כלים, ברמה הזאת. זאת אומרת, לשחרר שליטה ב-9,000% ובאהבה. זאת אומרת, ממקום של לקבל את זה ולהגיד, וואלה, איזה כיף שיש מי שרוצה לתת לי, להעניק, לרוץ עם יובל לטיפולים במקומי, לעשות מעל ומעבר, בשבילי. זו הייתה הפתעה מאוד גדולה. זו הייתה מתנה מאוד גדולה גם לאנשים שעד לנקודה הזאת לא הצליחו להתקרב אליי. לא הצליחו, כי הייתה רכבת דוהרת, היה קטר משוגע. ואף אחד לא הצליח לגעת בי בכלל. כלומר, אני לא הייתי שם, אני רק הייתי במרוץ המטורף. אז זה גם דרך זה, שזה היה דרך כאב מאוד גדול, אני למדתי שיעור מאוד מאוד חשוב בחיים האלה, ויכולה להגיד שעד היום אני מפנימה אותו, כלומר, השיעור נלמד. השיעור נלמד בהחלט.
הנושא הזה מאוד מדובר. בפורומים של הורים ובטח אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים, שתמיד יש את ה... הציפייה הזאת שאנחנו נעשה הכל, שאנחנו נחזיק קריירה ונחזיק בית ונחזיק מערך טיפולים ונחזיק את זה ונעשה את הכל לבד והכל כזה, אני לא צריכה עזרה ואני מסתדרת.
הכל מוצלח, מה זאת אומרת?
ואני לא זוכרת איפה נאמרה הביקורת הזאת שבסוף אין איזה פודיום עם, את יודעת...
אני אומר לי, המסעית של המדליות היא בדיוק עברה, פספסת אותה, חבל.
אבל בראש שלנו זה ככה, בראש שלנו, אם אנחנו מבקשות עזרה, זה כאילו נכשלנו, לא החזקנו את הכל לבד, אבל לא, לא, אין פודיום, זה לא עובד ככה.
וגם אני חושבת יותר מזה, שכשאני מסתכלת כהורה בוגר היום, ואני יודעת להגיד מה המודלינג שאני מלמדת את הילדים שלי דרך זה, הוא שגוי. יש לי ילדה פה, בת 8.5, שאני תוהה עם עצמי, שרון כאימא וכאדם, מה המסר שאני רוצה שהיא תגדל איתו בחיים? לא, אהובה שלי, את לא צריכה לעשות את הכל. את ממש יכולה לקבל עזרה, וזה ממש נעים למישהו אחר לעזור לך ולהיות שם איתך ביחד כצוות. וזה ממש בסדר לפעמים להגיד, זה הגבול שלי, ולדעת לזהות אותו בתוכך קודם כל. ולא רק לילדה, קודם כל לילדה, כי העולם עבורנו כנשים הוא מאוד מורכב, הפמיניזם, סליחה לכל הפמיניסטיות, אבל דפק אותנו במובן מסוים. כלומר, היום אנחנו נאלצות כביכול בשם הפמיניזם, והשוויון המגדרי, שהוא לא באמת קיים, לעשות הכל, שזה גם וגם 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 וגם, וזה לא נספר בשום מקום, וזה דורש מאיתנו למורכבות שהיא בלתי נדלת. אחד המקומות שהיום אני כמלווה הורים לילדים כאלה, אני באה ואומרת, תכניסו את הבעל מההתחלה, בעל כורחו לתוך המציאות הזאת, כלומר, אני יודעת שהוא מתנתק, יש שיח מאוד גדול עם זה שגברים מתנתקים, ואני מבינה, מנגנוני ההגנה של כולנו צפים, ואז אנחנו באיזשהו אופן מבטרות, מוצאות את עצמנו כאילו מספרות, אני שנים אמרתי לך, חברה שלי, אין סיכוי בהייטק, הוא לא יכול לצאת פעם בשבוע יותר מוקדם, מה קרה לך? אז הייתה אומרת לי, what the fuck, כאילו, מה? מה זה השטויות שאת מספרתי לה? הוא לא יכול, הוא בהייטק, אם את יודעת, גם את בהייטק. לא, אבל זה לא אותו הייטק, נו, הוא בביוטק, הוא לא יכול. ואני רוצה להגיד לך שיכולים, ממש יכולים, ולפעמים גם אם זה fake it until you make it, ואתה לא מחובר לזה רגשית אולי, אתה עדיין צריך לעשות את זה. ואני רוצה להגיד לך שהמתנה הכי גדולה של אמיר ויובל בקשר ביניהם הייתה כשבגן קשת בתל השומר חתמנו על הסכם. כל הורי חותם על זה בעצם שמחצית מהטיפולים מגיע הבעל ומחצית מהטיפולים מגיע האישה. כלומר, הילד חווה טיפולים דיאדים כאן וכאן. ואני הגעתי עם כיסא גלגלים ביום הראשון בספטמבר לתוכנית הזו. ואמרו לי, אוקיי, מהמם, אבל רק תדעי שזה לא סיפור קבוע הסיפור הזה. ואני אמרתי להם, תקשיבו, אני בחופשת מחלה במילא. למה אני אטריח אותו אם אני בבית? וככה חודש הצלחתי לשחק תפקיד מהמם, שלוקחת שוב את הכל עליי, ותביני שאין בתל השומר מעלית שם. כלומר, היה צריך להרים אותי ולהרים את הכיסא ואת יובל למעלה לטיפולים. רציתי להרוג את עצמי ולמות מבושה, אבל עשיתי את זה, כי טובת יובל לפני הכל. ואחרי חודש באה אליי הפסיכולוגית של התוכנית ואמרה לי, אהובה שלי, את סיימת את תפקידך. את החל מהיום, הולכת למצוא לעצמך עיסוק אחת לשבועיים, כי אמיר הולך להגיע לפה. אם תרצי או לא, ואם לא, אתם מפטרים מהתוכנית. אמרתי לה, סבבה, את יכולה את להגיד לו את זה? אמרה לי, כן. וככה היה. ואני זוכרת שאחרי כמה חודשים, אמיר אמר לי, תקשיבי, וזה היה לצאת ב-6 בבוקר מהבית, ב-8 להתחיל כבר טיפול, עד 3.5. סיוט, באמת, קשה, חורף, קיץ, לא משנה מה. ואני זוכרת שאחרי כמה חודשים, אמיר אמר לי, אני לא מאמין שחשבתי לו לעשות את זה. אני הרווחתי את הילד שלי בחזרה. אני פתאום רואה מי זה יובל. לא הקשיים שלו בערב שהוא כבר עייף ולא מבוסת כשאני רואה אותו בצרחות, אלא מי זה יובל במהלך היום, כמו בגן ילדים. פתאום אני רואה אותו דרך זכוכית ורואה איך הוא מתנהג בארוחת בוקר עם עוד ילדים, פתאום אני רואה אותו בטיפול דיאדי, פתאום אני משחק איתו ואני רואה מה הוא יכול ומה הוא יודע. זה שוס, זה הפתעה גמורה, שיש שם יכולות, שזה לא רק האוטיסט, שיש שם ילד מאחורי זה.
בואי נחזור קצת ליובל. אני מחזירה אותך עוד קצת אחורה, את תיארת את האופן שבו הקמת מערך טיפולים שלם, עשית לו גם תקשורת פרטי וגם פרטי. באיזה מצב הוא היה אז? אני רוצה את האבולוציה של איך הגעתם ממצב של ילד שמאובחן לפני גיל 2, כי בסוף כשמתחילים את התהליך זה לוקח כמה חודשים עד שמקבלים את האבחון ביד. לילד שבגן חובה הוא משולב, לא מובן מאליו.
תראי, יובל לא דיבר. הוא לא דיבר בכלל, הוא בגיל, אני חושבת שבגיל 3.5 רק הוא התחיל טיפה לדבר, הוא לגמרי דיבר בגיל 5.5, וגם אז זה לא היה ברור, כלומר גם אז זה לא היה הדיבור הברור הנורמטיבי של ילדים רגילים. ובגיל שנתיים ובגיל שלוש, יובל היה ילד שקוף, זאת אומרת, הוא היה בוהה, הוא המון היה צופה במה שקורה מבחינת ההתנהלות. הוא לא היה מעורב, נניח בגן, ליאם ילד בגיל שלוש, מחכים ארטיק בחצר לדוגמה, אני זוכרת שהגננת הייתה שולחת לי תמונות, שליאם היה מחכה את כל התור, יש תור, את יודעת שכל הילדים בשורה בחצר לחכות לארטיק בסוף היום, ליאם היה מחכה את כל התור, הולך, נותן ליובל את הארטיק, וחוזר לסוף התור כדי לחכות לתור שלו חזרה, לקבל ארטיק לעצמו. זאת אומרת, זה ליאם, שמעולם לא אמרנו לו כלום, ומעולם לא ביקשנו ממנו לקחת, לשאת את התפקיד הזה, אבל זה האח שהוא בחר להיות. וזה היה בכל דבר. עד היום כשצריך איזה משהו, קודם כל רץ, מביא ליובל, דואג שיהיה לו, ואז הולך לדאוג לעצמו, ולא תמיד גם נשאר לו. וזה משהו מדהים. אז המזל של יובל, תמיד אני אומרת, זה שהיה לו את ליאם לצידו בשנים האלה, כי גם בזכות זה של ליאם כל כך היפר-אקטיבי, אז זה הוציא תמיד את יובל מאזור הנוחות שלו. זה לא מאפשר לו לנחות לשקט הזה שלו. כי יובל נעלם אחרת.
זה כמו מטפל צוב במוד, 24/7.
כן, אבל זה מטפל שהוא בקבוצת השווים שלך לכאורה, כלומר, זה לא המטפל המבוגר, וזה גם זה שמבין אותך בלי מילים. כי יובל לא דיבר, לא דיבר, לא דיבר בכלל, לא הוציא הגה.
אמרו לכם פעם שאולי הוא לא מדבר בגלל שליאם מדבר בשבילו?
לא.
זה לא נאמר?
לא, לא, אף פעם לא. ואת יודעת, זה מדהים, אתמול הם ישבו פה בערב שניהם, צילי וגילי אני קוראת להם, שמשון ויובב, כי הם כל כך שונים כמו יום ולילה. והכנתי להם חביתה, הייתי עם הגב אליהם, ואז יובל הסתכל בטלפון של ים ואמר לו, יו, איך אני רוצה להיות כמוך, או משהו כזה, או איזה מעולה אתה משחק. ואז ים עונה לו, עוצר את הטלפון, ואומר לו, אתה יודע, אתה מה זה מושלם כמו שאתה? אח שלי, אתה ממש לא צריך להיות אני. כאילו, אתה כל כך טוב באיך שאתה, מה יש לך להיות כמוני? אני זה אני, ואתה זה אתה, הכל טוב. הסתובבתי עם הגב אליהם, ועודי עושה חביתה, ואני אומרת לעצמי בלב, טוב, אני עשיתי משהו טוב בעולם הזה, אני יכולה למות אחרי, הכל טוב. זהו. אני סיימתי את תפקידי אלוהים.
וואו.
זה בכזאת נונשלנטיות, ובכזה טבעיות, וזה ליאם אגב, זה ליאם, האינטליגנציה הרגשית של ליאם, מטורפת. מטורפת. גם תמיד אני זוכרת שליאם היה מחפש אותו, ושם עליו קשתות בבית, ומציק לו, ועולה עליו, וגם פה, כאילו לא מוותר לו.
וכל הזמן הוציא אותו מהנחות שלו, כל הזמן.
וניובל היה בוכה, ומקפקף אותו גם בתור ילד, כלומר, לא, אליאם לא היה מרחם עליו במידה, הוא לא היה מרחם עליו, הוא היה מתנהג אליו כמו פרטנר שנמצא לו בבית, ויאללה, וזה מזל, כי זה מה שהצליח לייצר ליובל כל הזמן תקשורת, כלומר, לא היה לו, הוא לא היה בא הביתה חוזר לוואקום ריק, אלא היה לו עוד מישהו שכל הזמן היה מאתגר אותו, מאתגר אותו, מאתגר אותו, וזה המון המון עזר לו להתפתחות שלו בסוף, וגם היום אני רואה את זה.
איך הוא התחיל לדבר בגיל 3.5?
קליני תקשורת אינטנסיבית פעמיים ביום. ממש פעמיים ביום, בגן ואחרי צהריים. תראי, והקלינאית גם עבדה איתו על המון דברים מעבר לדיבור, כמו למשל, הוא לא רצה מים, נניח מקלחת. ואז היא הייתה עובדת איתו פה בבית בסלון, את יודעת, עם גיגית קטנה ועם בובה, הלך לקלח אותה, ממש שלב שלב, בהתחלה מים, אחר כך רק סבון, אחר כך לנגב. עד שכל פעם היא הייתה מעבירה את הבובה לאמבטיה, ואז עושים את אותו דבר בחלל האמבטיה. ואז השלב השלישי זה לעשות את אותו דבר באמבטיה לבובה. שלב הרביעי זה כבר אתה עם הבובה באמבטיה, כלומר, הכל היה מאוד בשלבים ומאוד מסונכרן, וכל מה שהן עשו, אנחנו למדנו פה, או יותר נכון אני, למדתי והפנמתי אחר כך ועשיתי בעצם כאן. עכשיו המזל של אמיר, של כולנו בעצם, זה שאמיר מאוד אוהב לשחק. אמיר מאוד אוהב לשחק, משחק קופסה, יש לו סבלנות מאוד לילדים, ובית היה גן, גן עובד, פשוט גן עובד. 24/7 בערך, הבית עבד. עבד ולגרום ליובל לדבר. זאת שבאיזשהו שלב, אמיר אפילו באחד החורפים, יש לי וידאו עד היום של זה, אמיר לימד אותו את הספר של מרק כפתור. אני לא יודעת אם את מכירה?
לא.
מרק כפתור זה מרק שמכפתורים ומכלום עניים עושים מרק. מה שמים בפנים? שמים כפתור, שמים גזר, שמים מים, בוחשים ויש מרק. יש לי עד היום את הוידאו הזה שיובל אומר לו, אבא, איזה מרק? הוא אומר לו, מרק כפתור. ואז יובל אומר, מרק כפתור, כזה. ועושה עם סיר בסלון. זאת אומרת, הכל היה דרך כל היום ללמד אותו, ללמד אותו, ללמד אותו, להטמיע, להטמיע, להטמיע. וזה לא הגיח פתאום. זה ממש היה כל פעם בבייבי סטפס נורא קטנים. גם כשהוא עלה לגן חובה רגיל, אמרו לנו, הוא לא מוכן, תדעו לכם. הוא לא מדבר ברור, הוא לא יודע מספרים. גם לכיתה א' רגילה, הוא עלה לא מוכן, הוא לא ידע מספרים, הוא לא ידע אותיות. הוא לא דיבר באופן ברור, היו לו המון עיוותי צליל. עד היום הוא מדבר בסין ולא בשין, נניח. ואני ידעתי, כלומר, אני עשיתי חשבון עם עצמי באיזשהו שלב, איפה אני רואה אותו בעוד 20 שנה. זה היה מה שהנחה לי את הדרך, איפה אני רואה אותו בעוד 20 שנה, וידעתי שבעוד 20 שנה הילד הזה יהיה כל מה שהוא רוצה להיות כמו שהוא. איפה? אני לא יודעת, אני רק יודעת שהדרך לשם תהיה דרך כל החיים האלה. כלומר, בלי ויתורים ובלי ריפודים יותר מדי, אלא עם גבולות מאוד ברורים של מה שאתה יכול אתה עושה. אני לא מבטרת לך, אני אשים לך קביים, אני אתן לך עזרה, אני איתך ביחד, מאחוריך, מצדדיך ומלפניך. אבל מה? אני לא הולכת במקומך. וזה משהו שעד היום, הוא יודע, הוא נכנס לטנטרומים והכל, ואני באה אליו ואני אומרת לו, תסתכל אליי, אני בעדך, אני לא נגדך. עכשיו איך פותרים את זה? זאת אומרת, נורא קצר. וזה עוזר, זה גורם לו רגע להוריד את ההגנות, ולהגיד, אוקיי, הבנתי, עתיתי, בסדר. שבוע שעבר למשל, היה לו אבן בחדר שאמיר נתן לו למשחק, והוא פשוט התעצבן ברגע אחד, ושבר את המסך מחשב שלו, בפעם אמיר יודע כמה. כשבאתי הביתה, הראתי עם הכלבה לגינת כלבים, איך שנכנסתי בדלת, הוא עמד ואמר לי, אמא, אני חייב לספר לך משהו. אני שברתי את המסך מחשב שלו. ואני אומרת לעצמי, איזה גבר, שאתה עומד מולי, שאתה יודע שאני חס, ואתה אומר לי את זה. כל הכבוד. והמשפט הבא זה, אחרי שאני מבינה רגע מה קרה, ואני כן כועסת, כי זה מיד עולה, זה קשה להחזיק את זה. אני לא יודע מה, בפעם הבאה אתה תשתלט על זה יותר טוב. אני יודע, זה לא יהיה כל החיים ככה, אל תדאג, כל בסדר. אני מזכירה לו שהפעם הקודמת הייתה לפני חודשיים, ולא לפני שבוע, כמו שזה היה בקורונה, כל יום. אז כל רגע לראות בתוכו, שיש איזה מקום שמחזיק את זה קצת יותר כל פעם, אז הוא חוזר להאמין בעצמו, שהוא לא דפוק ודביל ומפגר, ומפיל את עצמו בדימוי העצמי של יו, עוד פעם עשיתי את זה. כי זה מה שהכי מפחיד אותנו בסוף, זה שזה תמיד יישאר ככה. שהוא לא יוכל להתפתח מהמקום הזה. זה פחד אלוהים. אלוהים, באמת, אני בקורונה, הייתי מבועטת מהדבר הזה. אבל אני חושבת שזה המקום שלנו בשלב שלה, לא בשלב של ההבחון אולי, אבל כהורים, באיזשהו שלב לחשוב עם עצמנו רגע פנימה, למה אנחנו רוצים ללכת עם זה? כי אני רואה המון הורים בשלב הזה, וחברות שלי גם שקיבלו הבחון בשנה האחרונה, ויורות לכל הכיוונים, כל התותחים הכבדים, מבזבזות ים של כסף על מלא טיפולים, וגם מרפא ביטוי, וגם קלינאי, וגם וגם וגם, וגם וטלפונים, ולא משנה איפה היא, בחולון אני אסע, לא חשוב, פנייה אני נוסעת, לא חשוב שבדרך צריך לעבור שעה של פקק לכל כיוון, והילד לא מבוסד, וזה שעה שהוא עייף, כלומר, שום דבר לא מתאים, אבל זה יתאים. אני אהפוך את זה לעשות את זה מתאים. למה? כי אין זמן, כי אין זמן, כי אין זמן.
נכון.
ואני אומרת, רגע צריך לעצור ושנייה לעשות ניפוי. רגע לנשום ולהבין מה צריך. לא תמיד צריך הכל, ולא תמיד הכל חשוב בסדר עדיפות. והזוגיות מתפרקת פה. והחיים מתפרקים בדבר הזה, ואף אחד לא... כאילו, אתה לא יכול לקחת את זה בחשבון גם ברגעים האלה. אבל אתה חייב לקחת את זה בחשבון. כי אחרת... מה שנקרא, המחיר פודים אותו יותר מאוחר, וגם אני פדיתי את המחיר הזה, אני מודה, הזוגיות שלי נפגעה מזה שנים קדימה מאוד.
אני יכולה להגיד מהפרספקטיבה של הורה שהוא יותר טרי בתוך זה, שהשעון חול ששמים לך סביב ההבחון, הוא מאוד מניע, הוא מאוד מניע בעיקר אמהות.
במיוחד כשזה בגילאים כמו נורי, שזה באמת גילאים קטנים.
נכון. אז אומרים לך, איזה יופי שתפסת את זה בזמן, אני זוכרת שהיה פסיכיאטר שאמר לי עוד לפני האבחון, איזה יופי, כי עד גיל 3 המוח הוא ב-40% יותר גמיש, ואני הייתי אבלה ביום הולדת 3 של נורי, אמרתי,
לא, המוח נסגר.
זה לא איפה שחשבתי שהוא יהיה בגיל 3, והנה נסגר חלון, עוד חלון נסגר, וזה כל כך מעמיס. עכשיו, זה יכול להיות נכון, אבל בסוף, בפרספקטיבה של חיים שלמים, יש עוד דברים בדרך.
גם, וגם התקרת זכוכית היא מאוד משתנה. זאת אומרת, התקרת זכוכית שלי הייתה מאוד ברורה. אין לך לאן ללכת, כלומר, זה מה שיש, ותחי עם זה בשלום. ואם יש משהו שלמדתי לאורך הדרך, זה שיש את הסימן הזה, שכמו תי, שכל פעם שאני מגיעה לנקודה לרף שהצבתי ליובל, אני מעלה אותו עוד טיפה. ואז יש לי עוד מרווח לזוז. ואז כשהוא מגיע לנקודה, אני מעלה את המרווח ואני ממשיכה לזוז. אני כל הזמן עושה את זה עקב לצד הגודל, מעלה לו את הרף, כי אני יודעת שהוא יכול להגיע אליו. כלומר, זה לא רף שהוא בציפייה לא ריאלית, כי אני יודעת מה ריאלי, ואני לוקחת קצת יותר מזה. אבל אני נמצאת שם איתו בכל הדרך הזאת, ובעיקר מאמינה. אני חושבת שהאמונה זה הדבר שאולי הכי חזק היה בדרך, ועדיין חזק בדרך. האמונה שיש כאן משהו שבא ללמד אותי המון. דרך הכאב, דרך הבן שלי, שיט איזה בסה, כלומר, אוטיזם מבאס מאוד, אני לא חושבת שזה מתנה, אני שנים אמרתי אוטיזם ה-yes, כאילו מה זה האוטיזם הזה, מאיפה זה בא, מה זה הדבר הזה? הייתי לפעמים רואה בגן שעשועים והייתי אומרת, אלוהים שישמור. כאילו הייתי מסתכלת על שאר הילדים ומשווה, והייתי חוזרת בבכי מפורקת הביתה. כי הם מתגלצ'ים, צוחקים ביחד, אוכלים חטיפים אחד מהשני, והבן שלי לא. הבן שלי באותו מגלשה, לופ, 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 לבד עם עצמו. עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, לא מעניין אותו אף אחד. ואיזה פחד אלוהים זה לחזור עם זה הביתה. וכשהייתי הולכת לכל מיני ארוחות משפחתיות בשישי אצל ההורים שלי או אצל אחותי, והאחיינית שלי באותם גילאים הייתה, הייתי חוזרת בוכה. כי היא כבר יודעת לדבר, והיא כבר רצה, והיא כבר שרה, והיא עושה כבר הצגות לכל המשפחה, והוא כלום. ומה יהיה? ומה יהיה? ומה אני אגיד לאחותי? שאני לא סבלת את הבת שלה? שלא סבלתי את הבת שלה כי לא סבלתי אותה, אלא פשוט לא יכולתי להכיל את הפער הזה. אחיינים שלי מהצד של אמיר, לא דיברתי איתם.
כן.
תקשיבי, אני עם אחיינים של אמיר, לא דיברתי איתם שנתיים, שני ילדים, לא דיברתי איתם. כאילו, יכולה לקלוט שדודה לא מדברת עם ילדים? לא יכולה להחליף איתם מילה? היי, מה שלומכם? איך היה בגן היום? לא יכולה.
כל כך הרבה הורים, אני בטוחה, יכולים להתחבר לרגשות האלה. זה כאילו מין צדדים מאוד מאוד אפלים בך, שנורא קשה להודות בהם בקורם,
אבל... וזה נורא מפחיד להרגיש
את זה. יש את זה לכולם.
כן. את יודעת, גם לא אכפת לי שיחסו עליי. כי זה לא נעשה במקום רע, זה פשוט מה שהרגשתי. לא יכולתי אפילו להיות צבועה. עד כדי כך. אז פשוט הפסקתי ללכת. אבל אני זוכרת שביום שאני החלטתי עם עצמי, שאני מפסיקה להשוות את יובל לאחרים, ואני משווה אותו רק לעצמו, אך ורק לעצמו, שם התחיל השינוי האמיתי בחיים שלי. זאת אומרת, קודם כל אני בתוכי, ולמול יובל. כי פתאום אמרתי, יו, איזה קטע, לפני שבוע הוא לא עשה את זה. וואי, מדהים. אז פתאום אמרתי, יו, לפני חודש הוא לא אמר את המילה הזאת, ועכשיו הוא אומר אותה. יו, איזה מדהים הוא מתקדם. כאילו פתאום יכולתי לראות הצלחות הכי קטנות אפילו, וזה היה בשבילי עולם ומלואו. וכשאני רואה הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, פתאום אני אומר, רגע, כן יש התקדמות, איזה קטע. וזה כבר לא אכפת לי מה קורה אצל אחרים. כי אני יודעת שבקנה מידה שלו, הוא עושה עבודה נהדרת. אז מה זה חשוב מה קורה מסביב? ופתאום יש איזה לחץ שמשתחרר נורא גדול מהדבר הזה, ופתאום התסכול הוא לא רלוונטי יותר בהיבט הזה. וזה קטע, כי אם היית אומרת לי את זה קודם, הייתי אומרת לך, את סתם מדברת שטויות, לא יכול להיות. לא הגיוני שרק הדבר הזה לכשעצמו יפתור את זה. וואלה, וזה עזר. מדהים. והפסקתי גם להשוות אותו אגב לילדים האחרים שלי בתוך הבית. זאת אומרת, ליאם הפסיק להיות מבחינתי נקודה להשוואה, ואחר כך לימים כשאמא הגיעה, והיא דיברה מה זה מגיל שנה וחצי כמו אוטוסטרדה, זה לא היה רלוונטי. זאת אומרת, איזה יופי שאת יודעת לדבר, ואיזה יופי שאת יודעת X, Y ו-Z. ואיזה יופי שיובל יודע דברים אחרים. איזה מדהים. יש איזה גם אמרה בבית של את לא אוהבת אותנו אותו דבר, או את לא נותנת לנו, ואני אומרת להם, אוקיי, אצבעות שוות? לא. גם אתם לא. זאת אומרת, אין אחד שדומה, אין אחד ששווה לשני, לא מבחינת שווי, אלא אתם שונים, וכל אחד מקבל מה שהוא צריך. הוא צריך עכשיו נעליים, עכשיו הוא מקבל נעליים, אתה צריך מחר מחשב, אתה תקבל מחר מחשב, הוא צריך עכשיו חיבוק, הוא יקבל עכשיו חיבוק. אתה לא בא לך עכשיו להתחבק, לך אני אתן מחר. זאת אומרת, איזה שיח כזה של אני מספיק מיומנת, תסמכו עליי לזהות למה אתם זקוקים, ושאני שם לתת לכם את זה באותו רגע מה שאתם זקוקים לו. מבלי רגע להגיד, אתה קיבלת עכשיו חיבוק, גם אתה בוא תקבל חיבוק, או גם אתה בוא תקבל חיבוק. לא. כל אחד מקבל מה שהוא צריך. ואז פתאום גם אין איזה רגשות של קנאה, או איזה צרות עין מצדם של, כאילו, יואו, יובל קיבל עוד פעם אייפד, מה, הוא כבר שבר 10, למה גם עכשיו הוא מקבל עוד פעם אייפד? וזה משמעותי גם בשיח ביניהם.
אני שוב מחזירה אותך קצת אחורה. איך הגיעה ההחלטה ללכת לשילוב?
תראי, הוא היה בגן תקשורת שנתיים. שגן תקשורת היה מדהים עבורו בכל היבט, באמת, מדהים. מצד שני, הוא מיצה את, מיצה את מה שהוא היה יכול לקבל שם. כי בעצם מתוך 8 ילדים או 9 ילדים, 7 לא דיברו, בכלל לא דיברו. וכל העניין אצל יובל היה הדיבור. כלומר, זה היה החלק שהיה הכי משמעותי.
כן.
בחשבון פשוט, אני אמרתי, אוקיי, הוא עוד לא מוכן נכון, אבל מכיוון שגם זכרתי איך אני רואה אותו בעוד 20 שנה, ומכיוון שאני יודעת שהוא יכול לקבל כלים ותמיכות עד אז, וגם מאוד רציתי שהוא יהיה בגן קשת, אז אמרתי, אוקיי, אני אשלים לו את מה שחסר לו, שזה אומר טיפולים אחרי צהריים סביב השעון, קליני תקשורת מרפא בעיסוק, ובגן סייעת צמודה. וזה מה שעשינו. זאת אומרת, לקחתי סיכון כאן, שיש מצב שזה לא יעבוד, אבל בלב שלי אמרתי, אני לוקחתי את הסיכון הזה, כי אני חושבת שהוא יסתדר. כי מבחינה תקשורתית, כן, המוטיבציה של יובל היא חברים. היום תקחי לי יובל חבר, הרקת אותו. זאת אומרת, זה עונש יותר גדול מאשר לקחת לו את המחשב או את הנינטנדו או לא משנה מה.
אז הוא תמיד היה לו את הצורך בחברת ילדים.
כן, היה לו צורך בלהיות בחברה, גם כשהוא לא ידע לתקשר את זה, גם כשהוא לא ידע לעשות ג'סטות, גם כשהוא לא ידע לומר במילים, זה הסביבה שבה הוא הכי הרבה מופרע. עכשיו, מאוד קשה לו, תוסיף לי שניים, שלושה חברים, הוא מאבד את זה, אבל חבר אחד עבורו זה המון. והיה לו חבר אחד כזה בגן התקשורת, ואני אמרתי, אני מוכנה לקחת את הסיכון, כי גם החבר השני עלה לגן רגיל עם סייעת.
אוקיי.
ובחרתי את הגן, והייתה לו סייעת מדהימה, למעשה שניים אפילו, שליוו אותו שנתיים. והם עבדו מאוד קשה הסייעות, באמת הם...
הוא היה משולב בגן שנתיים?
כן, הוא היה משולב בגן שנתיים, באותו גן. בגן של ים בזמנו, אגב, היה. כך שהכרתי גם את הגננת, הכרתי את הצוות. אני בחרתי את הגן הזה. אגב, זה גן שלא התאים לו בכלל, כי הגננת שם הייתה מצוינת, אז היא הייתה גננת שמתאימה לילדים גבוהים, לילדים כמו ים. ולא באמת הבינה מה זה שילוב, לא באמת הבינה מה זה אוטיזם, לא רצתה באמת להבין, למרות שבפה היא אמרה, כן, אני מבינה, אני יודעת, אני פה, אני שם. במבחן התוצאה מאוד לא שיתפה איתנו פעולה. חששה מאוד מזה שהמשלבת תיתן לנו מידע. היא לא ידעה שמאחורי הקלעים בכלל היא מקבלת מאיתנו הדרכה ותשלום. כי לא היה מי שיספק את זה בגן, וגם לא במסגרת המתיה. בפועל לא היה מי שיהיה שם עבורה, כשהיה לה קשיים. ולמזלנו, באמת אני אומרת למזלנו, הסייעות עשו עבודת קודש איתו, ולא ויתרו לו. וזה הצליח. וגם, תראי, לכיתה א' הוא לא עלה מוכן, מבחינת הרבה מאוד דברים. מבחינה חברתית הוא לא היה מוכן לגמרי, מבחינת שפה הוא לא דיבר מאוד ברור, הוא לא ידע אותיות, הוא לא ידע לכתוב את השם שלו, אבל הוא עלה, והוא בכיתה ד' היום, עם סייעת צמודה, והוא לא רק שהוא משולב, הוא משולב טוב, כלומר הוא באמת משולב חברתית, שזה מדהים, כי הפער הלימודי שלו הוא מאוד גדול, ועדיין הוא משולב, ובימים שהסייעת איננה, את יודעת מי מחזיק אותו? אפילו לימודית, הילדים בכיתה. הם רבים ביניהם מי יהיה עם יובל, מי יישב לידו, מי יעזור לו, מי יהיה הגב שלו? הם רבים ביניהם. עכשיו הצלחנו להכניס לבית ספר מכיתה ב' קבוצה של מיומניות חברתיות ביום שישי, שזה קבוצה של ארבעה חברים, כלומר סך הכל, כולל יובל, ילדים מכל הכיתה, זאת אומרת, לא בהכרח החברים הרגילים שהיו לו הטובים, כי יש לו שניים מאוד מאוד טובים מכיתה א', והם פשוט בקבוצה חברתית שיוצרת עבורו ועבורם עוגן חברתי מדהים. זאת אומרת, גם מחר כשהם בגן שעשויים לבד בחוץ, לא בכיתה, הם מזהים אם הוא נמצא לבד, או אם הוא כרגע לא, איננו בכלל ולא בא, כי הוא כל היום במחשב נניח. אז הם מתקשרים אליו ואומרים לו, יובל, אתה בא למטה לגינה? אנחנו רוצים לשחק איתך. שבכיתה ב' וג' הייתי באה לגינה, והוא תמיד היה רוצה את להיות בצד, בסללומים שלו. והם היו מזהים, והיו קוראים לו, יובל, בוא להתגלץ איתנו. יובל, משחקים כדור, בוא איתנו.
כאילו כל הזמן מושכים אותו פנימה. כל
כן, זה קטע מדהים, כי זה, הם גם...
לא ליגע, כמו שליאם עשה לו בילדות, הם ממשיכים עכשיו.
וזה מדהים, כי זה בתוך קבוצת השווים שלו, זה בתוך הכיתה שלו. זאת אומרת, זה משהו שהמנתחת התנהגות בזמנו אמרה לנו, בוא ננסה להכניס את זה, כי רוב הבתי ספר לא מסכימים, אבל בואי ננסה, כי זאת מתנה לכל החיים, לכל הילדים האלה, לא רק לו. והצלחנו.
אני שוב עוצרת אותך, את אומרת מנתחת התנהגות, ואני בטוחה שיהיו הרבה הורים שירצו לדעת איך עובד השילוב המאוד מוצלח הזה, אז המנתחת התנהגות, אתם במסגרת מהי?
פרטית. קודם כל, כשהתחלנו את השילוב בעצם, אני הבנתי שאני לבד, מה שנקרא מהניסיון של הגן תקשורת שהקמתי לו, לבד אני לא יכולה להחזיק את זה. גם כי עבדתי, גם כבר היו שלושה ילדים, וגם כי עולמות התוכן שלי לא היו אלו. ואז לקחנו בעצם מנתחת התנהגות, כשההסכם היה שיש סייעות, שתי סייעות היו ביניהן, התחלקו במהלך השבוע, היו סטודנטיות, חלק מהתשלום ששילמתי להם היה עבור ההדרכה שהיא הייתה נותנת לנו אחת לתקופה, אחת לשבועיים, אחת לחודש, תלוי. בקצב, בהתחלה זה היה אחת לשבועיים. היינו יושבות, מגיעות אליה לקליניקה, ופשוט יושבות שעתיים, ומשתפות אחת את השנייה ממה קורה. ממה שקורה בבית, ממה שקורה בכיתה ובגן, ופשוט מקבלות מטרות לחודש הקרוב עם מה עובדים. כדי שכולנו נהיה מסונכרנים, ואז אני הייתי דואגת שהצוות מטפלים בבית, ידע את אותו דבר, גם הקלינאית וגם המרפאה בעיסוק. והיה סינכרון בין כולם. עכשיו לכולנו גם הייתה קבוצת וואטסאפ משותפת, אז אם היה קורה משהו במהלך היום, כולנו ידענו מזה, אז אם הוא היה מגיע לטיפול אחרי צהריים, זה היה כבר מסונכרן עם המטפל. עכשיו, זה היה להחזיק את זה עדיין אצלי, אני עדיין מחזיקה את הדבר הזה. זה מאוד מורכב, מצד שני זה סופר אפשרי, מצד שלישי זה חובה, אני אומרת. חובה, כי האדם היחידי שמכיר את הילד על כל ההיבטים שלו, ב-360 מעלות מה שנקרא, זה ההורה. ולקחת עזרה בתשלום של מנתחת התנהגות, שבאה ואומרת, אוקיי, יש בכיתה כך וכך וכך, או שאנחנו מזהים שלקראת 12 מתחילות התנגדויות, מה עושים? אז היא באה ונותנת את הפתרון של מה האפשרויות שיכולות לעבוד. הסייעת מטמיעה את זה בכיתה, ומדווחת אם זה עובד או לא עובד. כיתה אחת בבית ספר, או בגנים לפחות, לא היה מי שייתן את המענה הזה. Mm-hmm. המענה שהוא קריטי בזמן אמת לדעת, אוקיי, קרה משהו, מה אני עושה? או להתכונן למחרת, ולדעת שאם הסדר יום של הגן נניח לא מותאם לילד, איך אפשר לשנות את זה רגע? איך אפשר לבוא ולהציף לגננת, תקשיבי, בוא ננסה לעבוד כך או כך או כך או כך, או אם נשנה את השעה הזאת והזאת, אולי זה יעבוד יותר טוב ליובל. או למשל, בואי תשיבי אותו לא כאן, אלא תשיבי אותו דווקא לידך, כי אז הקשב שלו נשמר יותר טוב. זאת אומרת, המון להיות פרואקטיבית, המון המון הסייעת עליה להיות במניעה ולא בכיבוי שריפות. כן. כלומר, לא רגיל להגיע למצב שיש טנטרום בגן, או שהוא מפרק את הגן, שמון ילדים שמגיעים לכל מיני מצבים בגן, כי שוב, כי לא עבדו על מניעה, עבדו על כיבוי שריפות כל פעם. אני אומרת, בואו לא נגיע לנקודה הזאת, בואו נמנע את זה ונבין מה הטריגר שם. הטריגר שהוא רעב, שהוא עייף, שהוא לא מבין את הסיטואציה עם החברים. בואו נפתור את זה. ואז עם הזמן רואים שהוא גם לא מגיע לטנטרומים. זאת אומרת, כל ההתפתחות של יובל היא עבודה סיזיפית, סופר מדויקת, של כל מי שרק נוגע בילד הזה. ואם מי שמחזיק את הדבר הזה, זה ההורה. זה באמת ההורה, וזה משהו שהוא אין לו תחליף גם בעיניי להורה. וזה לפעמים נורא מבהיל לשמוע את מה שאני מספרת עכשיו.
נכון.
יו, זה גדול זה! זאת היא יכולה להיות חזקה. ואני אומרת לא. נכון שלא כל הורה בנוי לשילוב. נכון, 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 נכון. בוא נשים את זה רגע על השולחן, לא כל הורה בנוי לשילוב. אממה, יש גם כל מיני שילובים. ויש גם מורים או צוותים או גננות שמבינות שילוב, מבינות מה זה. ואז הרבה יותר פשוט. לי במקרה שלי יצא לי גננת שלא הבינה מה זה שילוב. אז בנוסף לכל הדבר הזה הייתי צריכה להתמודד איתה. יש גננות מדהימות שאני שומעת שהן יודעות לשלב מדהים, אפילו ברמה האנושית, בסדר? של חום אנושי, שזה לפעמים לא פחות חשוב מאשר הטקטיקה. ולא כל שילוב חייב להיות כזה מוגבר, אבל זה אפשרי. זה אפשרי, ואם בהתחלה צריך עזרה כספית כדי לדעת איך לנהל את זה, הכל בסדר. זה רק בהתחלה. זה לא אומר שעד כיתה י' בטח שצריך לנהל את זה ככה, זה לא. זה לא, אני היום בקושי עושה שם משהו, כי אני עשיתי המון בהתחלה, ואז עם הזמן אין צורך, כי זה כבר נבנה, אתה בונה איזה שלד, עובד קשה למענו, אבל זה כבר, יודעת, זה כבר יצוק. כמו שאתה בא לעבודה, אתה מתחיל משרה חדשה, כמה השקעה אתה שם בהתחלה ושיקירו אותך, בלהציג את היכולות שלך? יש השקעה. אבל אחר כך, אחרי שאתה מכיר את כולם, אתה מבין איך המטריה עובדת, זה זורם. בסדר, כן. אז יש פרויקטים נקודתיים כל פעם, נכון. סבבה. אבל אתה כבר מעוגן, אתה כבר יודע איך לעבוד, אתה יודע גם כבר מה עובד לך. כי בתור הורה, אתה צריך לעבוד עם מה שעובד לך, לא עם מה שלא עובד. לא כל היום להלקות את עצמי על זה שאני לא אסרטיבית, או על זה שאני לא, לא יודעת מה. ויודעת מה, אני אגיד משהו חשוב, תמיד, תמיד לבחור להישאר האמא של הילד, האבא של הילד, לא המטפלת. זה כלל ברזל בעיניי. תשאירו את האיש מקצוע להיות איש מקצוע, ואתם תישארו להיות זה שמחבק, זה שמכיל, זה שמשחק, זה שנהנה, זה שלא עושה כלום לפעמים. כאילו אני זוכרת שיובל היה בגילאים האלה של שנתיים ושלוש, ואני היה לי כל כך הרבה רגשות מצפון על זה שאני כל כך עייפה אחרי כל היום. ואז אחרי הצהריים, שהילדים היו מול מסכים, אני הייתי כביסה וזה ופה, ולהשלים את כל הדברים שצריך, ולהכין אוכל למחר, ולהכין את הבגדים למחר. עד שיום אחד המטפלת הרגשית שלי אמרה לי, תקשיבי, מה יקרה אם תרבצי בפוף איתם בחדר משחקים? אמרתי לה, מה? יש סיכוי בעולם, תגיד, את שפויה, אני מבזבזת זמן פה. אמרה לי, נכון, את כאילו מבזבזת זמן, אבל את בנוכחות עם הילדים שלך. כאילו, את פשוט נמצאת שם. הרי מה ילד רוצה? הוא רוצה פשוט שנהיה לידו, לפעמים. זהו, as simply as that. כשעשיתי את זה, זה היה, מה זה רגע של וואו, תקשיבי? אני כאילו הופתעתי מהפשטות של זה, וכמה טוב זה עשה לי.
נכון. אני יכולה מאוד להתחבר לזה, כי יש משהו בדיוק בלחץ הזה, ובשעון חול שדיברנו עליו קודם, שגם נורא אומרים לך, טוב, את חלק, את סופה בטיפולים, את מצופה להמשיך את זה בבית. וכמו שאת אומרת, או שאת עייפה, נורא קל לברוח למטלות האלה, כי לשטוף כלים דורש ממך הרבה הרבה פחות מלשבת איתו על הרצפה ולנסות שתקשר איתך, שישחק איתך, כאילו זה דורש כל כך הרבה משאבים ואנרגיות. ואז הקונפליקט הזה הוא גם קשה מנטלית, והוא גם מרוקן, והוא מלווה
גם הרגשות שם, בדיוק.
אז אתה בורח מלהיות עם הילד שלך, כי אתה כל
הזמן... אתה לא נוכח, אתה משחק, אבל אתה לא באמת משחק.
לא.
וזה היה מקום שאמרתי לעצמי, וואלה, זאת הייתה דעה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי, ושחררתי. זאת אומרת, כי גם שכבר שיחקתי, והם היו באים אליי לפוף, ועולים עליי וקופצים עליי, זה כבר היה בקצת צחוקים, וכן, ולהקפיץ אותם עליי, וכאילו משחק, ו... אז היה הרבה יותר תקשורת אגב.
כן.
מאשר דרך משחק דידקטי. קוראים המון המון קסמים כשאנחנו רגע משחררים. כאילו את ההחזקה הזאת. אז אני לא אומרת לשחרר לגמרי, אבל אני כן אומרת כן לשחרר. כן למצוא את האיזון בדבר הזה וליהנות מלשחרר. ליהנות מזה שהכביסה עומדת. כאילו אוקיי, זה כביסה. בסדר, אני יש ימים שעד היום אני מזהה שאני עייפה בבוקר, שאני קמה מאוחה, ואני הולכת, קונה אוכל מוכן בסופר. ואומרת לעצמי, אוקיי, אז היום הם לא יאכלו אוכל מוכן שאני הכנתי. הכל בסדר. הכל ממש בסדר. גם כשזה מקדונלדס לפעמים, את יודעת מה? באמת. והם מבסוטים עד הגל, אגב. הם מעדיפים את הימים של המקדונלדס מאשר את הבישולים שלי כאן. אמת? כאילו, את יודעת? כאילו, די, כמה מלחמות יש לנו בתור הורים עם עצמנו. כמה, 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 די. כאילו, בואו נבחר לשחרר משהו. אי אפשר להחזיק את הכל. ובכוח, וכאילו די. כאילו קצת עיניים חומלות, קצת עיניים טובות על עצמנו, קצת אהבה פנימית, ואני אומרת את זה באמת אחרי מסע מאוד 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 ארוך, ולא, כאילו לא ממקום מתנסה, ממקום שניסה הכל, 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 דיכאון קליני, כדור, מה לא, מה לא, באמת, ולא הסכמתי לאורך השנים האלה שוויתרתי על עצמי, לא הסכמתי לעבור דרך, כאילו קיצורי דרך. אמרתי, אני אעבור דרך הכאב, אני אלמד מזה משהו, לא יכול להיות שזה בא רק להכאיב לי. לא יכול להיות, לא יכול להיות שהעולם הוא כזה, העולם לא בא להכאיב לי בגוף.
נכון.
אלוהים לא בא לפצוע לי את הנפש, זה לא הגיוני, זה לא יסתדר לי. אני לא בן אדם דתי, אבל זה לא בא לי בהיגיון בריא, מה שנקרא. ואז אמרתי, אוקיי, אז מה אתה בא ללמד אותי פה שאני עוד לא ראיתי? שעוד לא הבנתי? מה אני יכולה ללמוד על עצמי דרך הדבר הזה? כל פעם התחלתי לשאול שאלות פתוחות, להפסיק לשים סימני קריאה וטאבו על כל דבר, שחשבתי שאני חכמה גדולה. כל תואר שני, הצטיינות וזה, חשבתי, וואי, אני הבחורה הכי חכמה לאדמות. זובי. בואי אני אראה לך כמה חכמה, בסדר? בואי נדבר על כמה את חכמה, בואי אני אראה לך איפה אני פוגש אותך בלילה בקרית במיטה. וככה זה היה. המסע שהרווחתי את עצמי בגדול, ואת יובל בגדול, כל הילדים שלי מרוויחים מהקשר המדהים הזה שנהיה בינינו בתור הבחירה להיות אימא. כאילו, תחשבי כמה בשרשור הדורי שלי, אימא שלי, גדלתי אצל אימא רוסיה. אבא עיראקי, פרדוקס עצום בין שיטות החינוך בכלל, ולקחתי את זה איתי כטאבו, כאילו ככה זה צריך להיות, ככה מדלים ילדים. עכשיו מגיע עוד בן זוג, אג'נדה שונה לגמרי, ואיך מגשרים על כל הדבר הזה, ואז שיט איזה בסה, עוד ילד עם צרכים מיוחדים, מה עושים? כזה. תקחי את כל הדבר הזה, תחברי את זה למכלול אחד, וואלה, קשה, מורכב, אבל בסוף יש איזה מקום שלי שבא ואמר, רגע, רגע, פוס משחק שנייה, אני רוצה עכשיו לבחור אני איזה אימא אני הולכת להיות. כי הבנתי שהקלפים שקיבלתי, וואלה, זה לא הקלפים שתכננתי. והקלפים שיש לי היום, זה לא הקלפים שיש לאנשים אחרים. מה לעשות? מה לעשות? זה מה יש. כאילו, כמה אני אסתכל עוד החוצה ואני אגיד, להם יש. הם נוסעים לחול. הם עדיין ממשיכים לטייל. הם, 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 הם. אוקיי, אבל אני עדיין נשארת בתוך עצמי. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אני עובדת. פתאום אמרתי, אוקיי, בוא ננסה להעיז לנסוע עם הילדים שלי לחופש באילת. בוא נעז. אז אחותי אמרה לי, תקשיבי, אם יש לך חלום לנסוע לחול פעם איתן, אולי תטוסי לאילת. תטוסי, תראי איך זה לטוס עם הילדים במטוס, עם לחצי אוויר, עם ליאם עם האוזניים, עם יובל עם האוטיזם. אולי יעבוד לך. כי הפחד הכי גדול שלי זה היה מהטיסה קודם כל. אמרתי לה, את יודעת, יאללה, אני אנסה. אמרתי לה, אבל איזה בזבוז כסף זה, אמרתי לי, מה זה משנה, אבל זה למידה. כאילו, על מה את מסתכלת, מטומטמת? של מי ותעני? אמרתי לה, טוב. וזה מה שעשינו. ואז גילינו שזה בשביל יובל אטרקציה מטורפת. הכנתי לו סיפור חברתי, שזה בעצם סיפור בתמונות של דפים, דף וורד, עם תמונות של מה הולך לקרות, איך הבריכה במלון הולכת להיראות, איך המלון, איך הבריכה. זאת אומרת, ממש כל דבר בדרך, מה אתה הולך לראות? והוא פמפם איזה שבועיים לפני החופש, כל פעם.
ומה הוא היה?
כלום, 3.5 אני חושבת, 4, משהו כזה קטן.
תודה.
ממש קטנים, פעם ראשונה שהיינו בחופשה, זה היה כשליאם היה בן 5. זאת אומרת, 5, 4, והם הכלום, 2.5. וזה היה מדהים. יובל היום יודע שכשהוא יהיה גדול, הוא רוצה להיות מבקר מלונות. הוא הבין שהדבר שהוא הכי אוהב לעשות, זה לתת צ'קליסט, ציון למלונות. איך היה האוכל, איך הייתה הבריכה, איך היה החדר, אם החדר גדול מספיק. זאת אומרת, זה היה, זה שלו. הוא בודק. אז תמיד יש צחוק כזה שאנחנו מגיעים לטיולים, ואז הוא המבקר מלונות, הוא עושה את הבדיקה הראשונה, ואנחנו מצטרפים אחר כך. אז גם יש לו איזה תפקיד בטיול תמיד. אפשר לעשות מלא מתוך הדבר הזה ולעבוד עם מה שיש. באמת, 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 בשורה התחתונה, לקחת את הדבר הזה ולעבוד עם, עם מה כן יש, לא עם האין. כי מה אין, הרשימה היא תמיד תהיה ארוכה. תמיד היא תהיה ארוכה.
אנחנו לקראת סיום, ורציתי שתספרי קצת על יובל של היום. סיפרת ככה, אבל רציתי שנתמקד בזה.
תראי, יובל מובחן, אני רגע אגיד, עם אוטיזם, עם היפוטוניה, שזה טונוס שרירים מאוד נמוך. זה אומר שכשזה כמו ילדי נזלת שהולכים, וכל הגוף שלהם זז לכל הצדדים, כלומר, פיזית יש לו הרבה מאוד דברים שמאוד קשים לו. אגב, בגיל קטן זה היה ללמד אותו לאכול, ללעוס, להזיז את הלשון ימינה שמאלה.
שזה קשור דברים, לדיבור.
קשור להכל, זה קשור לעייפות, זה פזילה כשהוא נהיה עייף, כי העיניים נהיות השרירים והעיניים נהיות עייפות. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד נוזל בגוף. יש לו חרדה חברתית, שהוא בחן לאחרונה ADHD, וכנראה עוד כמה דברים שאנחנו לא יודעים, כמו לקויות למידה. אז זה רגע המכלול של הדבר שהוא מתנהל איתו ביום-יום. זה המסע שהוא סוחב איתו כל יום. ועדיין יובל היום, בכיתה ד', משולב, מצוין חברתית. לומד 3 פעמים בשבוע הוראה מתקנת, שפה חשבון ואנגלית. מאוד טוב באנגלית אגב. קשה לו מאוד באנגלית, בשפה ובחשבון. המון התאמות, כלומר הוא לא עובד עם החוברות של הכיתה, הוא כן עובד בהתאמות. יש לו מורת שילוב בבית ספר, הוא מקבל טיפולים במערך המשלים בבית ספר, טיפול רגשי, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, קבוצת מיומנויות חברתיות, הסייעת היא צמודה איתו, ולמשל בשנתיים האחרונות אין טיפולים מעבר לזה. כלומר, הוא ממש סבא מזה, הוא לא מוכן לשמוע על זה, ואני מבחינתי זורמת איתו לגמרי. כלומר, אני מאוד מכבדת את הגבולות גזרה שלו. כשהוא אומר לי, אמא, אני לא יכול יותר, אני לגמרי מקשיבה לו. הקשר איתו הוא קשר מדהים, הוא קשר של באמת חברים מאוד רוצים את חברתו, מתקשרים אליו, באים אליו, ישנים פה, הולכים לבריכה ביחד. אני יכולה להגיד שבתור אמא רגע בכובע שלי, תמיד אני שומרת על המקום הזה של עד כמה להתערב, היום שהוא כבר גדול, לעד כמה אני לא מתערבת. יש פה ימים שהוא שבועות יכול, אם מישהו לא יקרא לו, או אם אני לא אנווט את זה, הוא יישאר פה לבד בחדר. אבל הרעיון היא לראות חברים רגע בדרך, שירדתי עם מיילו הכלבה, ואני רואה שהם בחצר, בגינה, ולהגיד להם, תגיד, אולי תקשרו רגע ליובל, בטוח הוא ישמח לבוא איתכם. ואז הם, ברור, לא חשבנו על זה, בטח. והם מתקשרים אליו, הוא יורד. זאת אומרת, שמה אני אומרת, כחוט השני עדיין אני נמצאת, וגם מול ההורים נניח, שיודעים ומכירים את האבחון של יובל בכיתה. אבל ילד שיש לו חוסן נפשי מאוד גדול, ילד שלא מתבייש באוטיזם שלו, יודע שיש לו אוטיזם, יודע. בבית זה מדובר לגמרי.
ממתי אני יודע? מאז ומתמיד כזה?
מאז ומתמיד, כי אני תמיד דיברתי, לא דיברתי את המילה אוטיזם, היה לי מאוד קשה איתה בשנים הראשונות. לפני 2 או 3 התחלתי לדבר את המילה בבית, ובגיל 9, היום הוא בן 10.5, בגיל 9 הוא שאל אותי את זה, וזה היה פעם ראשונה שלא גמגמתי, ולא אמרתי לו, כן, קצת, אלא אמרתי לו, כן, יש לך אוטיזם? אז הוא אמר לי, אוקיי, ומה לך יש?
איזה מרק.
אז אמרתי לו, לי יש הפרעת קשב וריכוז, ומה לאבא יש? אמרתי לאבא, אין כלום, הוא מושלם. והוא שאל אותי, ומה לליאם? אמרתי לו, ליאם, לקוי שמיעה, גם אני קיבלתי בקורונה אישור למכשיר שמיעה למשל.
זה יפה, כמה, את יודעת, הכל כל כך, זה כל כך מנורמל אצלכם בבית.
כן, ואני חושבת שאם תשאלי אותי מה עזר, הורים נורא בלחץ מאיך אני אספר, גם אני הייתי בחוויה הזאת אגב של איך אני אספר ביום שאני, איך אני אספר. אז קודם כל היינו רואים המון את הסרטון של עמוס תמם, שיש אותו ביוטיוב, תכתבי אוטיזם עמוס תמם, יש סרטון אנימציה מקסים, שמדבר את הקשיים של אוטיזם, אמרתי ליובל, שהוא שאל אותי על זה, אמרתי לו, איך אתה זיהית, איך אתה יודע? אמר לי, מה, מהסרטון ההוא שפעם הראת לי? עכשיו אני מבין איך קוראים לזה. הוא חיבר לבד את הדבר הזה. זה היה מדהים. כי זה סרטון לילדים בעצם. ולא לפחד מלדבר את זה בבית, לא לפחד, כי אז זה הופך את זה לנורמלי. כשמפחדים לדבר על זה, הילד מרגיש שיש איזה שט שחור מאחוריו, שהוא צריך להתהלך איתו. ואז זה נורא מפחיד. מתי זה לא מפחיד? שזה חלק מהשגרה של החיים שלנו, וזה מה שיש, ועם זה עובדים. זאת אומרת, זה מילה מאוד גדולה, אוטיזם זה מילה מגעילה. אני אומרת, לי היה קשה מאוד להוציא אותה מהפה שלי. אני אמרתי על הרצף שנים.
על הרצף.
זה תהליך, כן. לא להיבהל, כן, ולא להיבהל מזה, זה תהליך נורמלי. לא להיבהל מזה. בסוף, או שזה מגיע או שלא, זה לא משנה. בסוף את מתמודדת עם הקשיים.
נכון. איך שלא תקראי לזה.
בדיוק, אז מה זה משנה איך קוראים לזה? בסוף, הקשיים הם אותם קשיים, יובל שלפני ויובל של אחרי זה אותו יובל. בין אם לא היה לו את האבחון, אני רק הייתי יוצאת יותר מתוסכלת, כי הייתי חושבת שאני יותר משוגעת. אז לפחות עכשיו אני יודעת מה זה, ואני יודעת איך לכוון, מה שנקרא, את קוצו של יוד לדבר הזה. ותודה לאל שגם יש לי קצבה שאני יכולה קצת מזה לממן. כי אני מממנת עוד מלא מעבר לזה, אבל לפחות אני יכולה לממן. וזה עוזר לי. אנשים המון מתלוננים על הקצבה, וכמה אני מוכבלת. תודה רבה, איזה יופי שיש לי אותה. תודה לאל שיש לי את הקצבה. 2,600 שקל באמת עוזר לי כל חודש. וזה יוצא 100% על יובל. אבל, ואני לא באיזה תחושה של חסר לי. זה מה שיש.
אני שואלת כל אחד מהאורחים, לקראת סיום, אני מבקשת שתאחלי ליובל ולעצמך, מה את מאחלת לכם, נגיד, בטווח של כמה שנים קדימה?
יש לי חלום. נראה לי שזו פעם ראשונה שאני אומרת אותו בכל רם. יש לי חלום שיהיה לי מרכז. היום יש לי מרכז, יש לי בית להורות מיוחדת, אבל שיהיה לי מרכז פיזי, ענק, שהכל יהיה שם פתוח, זאת אומרת, מעבר לחדרי טיפולים וככה, מקום להורים אבל כמו זולה כזאת, כמו מרכז נחיתות, שבין טיפולים ובין כל הכאוס של החיים רגע, יהיה להם מקום לנחות בו, וללכת, לנחות וללכת, ושיובל יהיה חלק מהבית הזה, זאת אומרת, שיובל כמו שהוא חלק מהבית שלי כאן, שהוא יהיה חלק מהמקום הזה, מהמהות שלו, כלומר יעבוד שם, יהיה לו מקום שהוא יהיה בתור בוגר אחראי עליו, עצמאי בתוכו, מתנהל בו, מביא רעיונות, מביא את היצירתיות שלו, שיהיה לו בית לגדול בו, תרתי משמע. כלומר, שאני לא אצטרך לדאוג בגיל 21 מה יהיה איתו, שהוא יוכל הוא לקיים קבוצות של חוגים, של נערים בגיל שלו, של אנשים בוגרים, בנושא העניין שמעניינים אותם, חוגי בישול, חוגי אפייה, לא יודעת מה, משהו יבוא לו, משהו ירצה, מה שהחברים שלו ירצו, זאת אומרת, אבל לא רק לאוטיסטים, אלא לכולם, זאת אומרת, מקום של שילוב והכלה באמת על אמת, מקום שבו מותר לכולם להיות מי שהם, וזה החלום הכי גדול שלי, שהלוואי, הלוואי, הלוואי, ופעם אני אוכל באמת לממש אותו, גם בשבילו וגם בשבילנו, אני חושבת שהעולם זקוק למקום כזה, מותר בו הכל, פשוט, כמו שאני אומרת להורים שמגיעים אצלי, מותר לכם הכל לעשות פה, לפקוט, לצרוח, להשתולל, להגיד שאתם שונאים את הילד, שאתם אוהבים את הילד, שאתם עייפים, שאתם רעבים, שאתם צמאים, לפתוח את המקרר, לקחת מה שבא לכם, לשים רגליים, להוריד נעליים, לצייר, להביע, לנוע, לשמוע מוזיקה, מה שצריך, מה שאתה צריך, כך, זה שלך, זה בשבילך פה, זה כמיית הלב שלי, זה הדבר שהייתי הכי רוצה, אני מאחלת לנו בעולם שזה יקרה, אני יודעת שזה יקרה.
אני מאחלת לכם ואני בטוחה שיש בך את הכוח להזיז הרים ולגרום ליותר מזה לקרות. תודה רבה 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 על השיתוף ועל השיחה באמת מרתקת.
תודה לך, תודה רבה רבה רבה. תודה שפנית אליי, איזה כיף שיש. תמיד אני אומרת, אני משתפת מהחיים שלנו ואני אף פעם לא יודעת מי קורה, למי זה מגיע, כאילו מי יושב שם לקרוא את השטויות שלי. וזה כל כך נעים על הלב, זה כל כך מחמם את הלב, לדעת שיש מישהו ששם לב אליי, ששם לב לחיים של יובל, ולקח מזה ולו דבר אחד לחיים שלו, כלומר, איזה זכות בעולם זאת לכולנו, וזה בדיוק מה שאת גם עושה, בדיוק הדבר שאת לקחת ואת, שנקרא, הרמת את זה מדרגה, זה, וזה בשביל הלמידה כאילו של עצמך.
כן, כן, לגמרי, לא בשביל עצמי, ורק בשביל.
איזה מזל שהיית כל כך אגואיסטית, איזה מזל. תודה לאל על הדבר הזה, ממש כך.
תודה רבה רבה, ואני מאחלת לכם הכל.
רק. תודה רבה.
אז תודה רבה שרון, ואני אהיה בקשר. ביי ביי.
ביי ביי.